יקים עד הסוף. אוקיי. שיעור על המשמעות חוקת החירות, אנחנו לומדים היום על שלטון החוק, ואנחנו בעשירי לשישי, 10 ימים לפני החופש הגדול. אז ככה. מה שאנחנו נלמד היום זה באמת על שלטון החוק. שלטון החוק זה נושא יחסית רחב, כי יש לו אלמנטים היסטוריים, שזה מהחלקים שהבאתי לכם לקראת השיעור הזה באמת. ויש לו חלקים מהותיים. זאת אומרת, באמת נגדיר היום, אני מאמין שלשם נגיע, מה זה שלטון החוק, ואני אסביר רגע למה הנושא הזה כל כך מרגיז ומעצבן אותי. דבר ראשון, כי שלטון החוק במובן ההיקי שלו, במובן ההיסטורי שלו, כבר לא קיים בישראל משנות ה-80, ובמובן השני, אני חושב שהתהליך מאוד החריף מאז התהליכי בחירות ההולכים ומתגברים שיש לנו, הממשלה הפריטטית, זה היה מופע מחריד של איך מעצבים את ההסדרים החוקתיים הכי הכי בסיסיים שלנו, את חוק יסוד הממשלה, ובעצם עושים בהם שינויים הרבה יותר חמורים מאשר חוק יסוד כבוד אדם וחירותו ודברים כאלה. כלומר, כל ממשלה שקמה משנה את כל מה שאנחנו יודעים על ממשלה, החל ממספר המשרדים, מה זה בכלל ראש ממשלה, פריטטיות. שימו לב שבממשלה של גנץ ונתניהו, עברנו לשיטת משטר רומאית כזאת של קונסולים. בעצם ברומא היה שני קונסולים, וכל אחד מהם הייתה לו זכות וטו על השני, וזאת הייתה שיטת המשטר. כמובן, היה את הסנאט שאישר הרבה דברים, ותקציבים ודברים בסגנון הזה. זה לא היה הפרדת רשויות כמו שיש היום באמריקה. אבל השיטת משטר שלנו השתנתה לגמרי, מזה שיש ראש ממשלה, ודרך אגב, הכוח היחידי של ראש ממשלה על פני השרים האחרים, זה באמת קביעת סדר היום לישיבות הממשלה, ואם הם לא מחליטים על סדר יום, אז לא ממונה מפכ"ל, ולא ניתן להזרים כספים שנגזרים מהקורונה, ולא ניתן להשאיר תקנות כאלה ואחרות שקשורות לקורונה. כלומר, היינו מצב חירום לאומי, בריאותי, שיכול להיות להשפעות גם בטווח ארוך אם אנחנו מקשיבים למאיר רובין, ואנחנו נתקענו בגלל אגו של שני אנשים. עכשיו, אולי זה יתאים לרומאים עם אותה שליטה מאוד מוגבלת שהיה למשטר הרומאי שישב ברומא על כל הפרובינציות. אבל שימו לב, שינינו את שיטת המשטר שלנו באופן די מוחלט מדמוקרטיה פרלמנטרית לדמוקרטיה פרלמנטרית דו-ראשית. ואף אחד לא דיבר על זה. כאילו, איך אתם עושים את השינויים המפליגים האלה ומעצבים מחדש כל מיני חוקי יסוד, ואז גם נוצר גם אלמנט חוסר הוודאות. זאת אומרת, משנים את החוקי יסוד, חוק יסוד הממשלה, ובעצם מעצבים אותו לפי המפת אינטרסים הפוליטית, ואז אומרים, אנחנו מקווים שבג"ץ לא יפסול את זה. זאת אומרת, יש פה חוסר ודאות כפולה, ולפי מה שנלמד אצל הייק היום, אנחנו נראה שלא רק שיש פה חוסר ודאות כפולה, אלא גם שהחוק מתאים להסדר הפוליטי הנקודתי העכשווי. בסדר? ברור שזה, במקום לקרוא לזה חוק יסוד הממשלה, אפשר לקרוא לזה חוק יסוד הממשלה בסוגריים, תיקון בעקבות ממשלה פריטטית של גנץ ונתניהו. כי הרי זה לא מתאים לאף אחד אחר. היה ברור הרי שישנו את זה אחר כך. בלי שום קשר לבנט. כי כבר נוצר ההרגל שחוק יסוד הממשלה מעוצב על בסיס ההסכם הקואליציוני. זאת אומרת, הסכם קואליציוני זה בסך הכל הסכם על אינטרסים פוליטיים, נקודתיים מאוד, מעצבים את החוקה שלנו. ואין שום שאיפה שהחוק הזה יתאים אחר כך. וזה משהו שהוא מסוכן, כי חוק שנובע מאיזשהו כוח פוליטי עכשווי, ויש איזו מחשבה כללית על העתיד, ואני כבר מתחיל לבאר פה מה זה עקרון שלטון החוק, הוא עוד יותר בסדר. כמובן שזה לא האידיאל. האידיאל זה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אם אתם מבינים את הרקע, אז אנחנו יכולים להתחיל מה שמו של הפרק, תזכירו לי, שנתתי? פשוט אני דילגתי לפרק אחר. האידיאל, התרומה האמריקאית, איך זה נקרא? אוקיי, הנה, התרומה האמריקאית, רעיון החוקה. אוקיי, אז דבר ראשון, באמת מה כאילו יש פה כמה פרקים שמדברים על שלטון החוק, והוא לאט לאט מבאר את הדברים. אני רגע אעשה את המהלך הכללי, ואז נעבור לתרומה האמריקאית, ומהתרומה האמריקאית נעבור לערבויות לחירות היחיד, שזה בעצם הפרק המהותי שבו הוא מבאר מה זה שלטון החוק. על זה נרוץ, על החלק הראשון יחסית זריז, ואז נעבור לחלק המהותי. אז פרק ת', סליחה, בואו נתחיל באיזה מין הקדמונת ממש קצרה על חוקת החירות. חוקת החירות זה ספר שמורכב משלושה חלקים. בחלק הראשון הוא מבאר מה זה חופש, ופשוט עושה את זה במשך 116 עמודים, מדבר על מה זה חופש, מה זה שלטון הרוב, מה זה שוויון, מה ההבדל בין חופש לאחריות, דברים שאנחנו קצת מכירים מהדרך לשעבוד, ואני מבטיח שנעבור עליהם בהרחבה, כי הם ממש חשובים. גם על החלק הראשון של 116 עמודים, הקלטתי כבר פרק עם סגי, שישודר והוא יצא ממש טוב וברור. כמובן במסגרת החבורה הזאת נעמיק הרבה יותר, כי אצלו רצינו שזה ייכנס בשעה. החלק השני של חוקת החירות מדבר בעצם על החופש והחוק. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו הבנו כמה זה חופש, איך באמצעות החוק אנחנו ממשים את החופש. אפשר לקרוא לחלק השני של הספר, שלטון החוק. החלק הזה מורכב מכמה חלקים, כפייה ומדינה, בעצם מה זה ליברליזם, חוק ציוויים וסדר, הוא מבחין בין חוק לבין ציווי, לבין פקודות פנימיות של הממשלה בתוך עצמה, האם זה גם חלק מעיקרון שלטון החוק? לא. ראשיתו של שלטון החוק, שזה בעצם התרומה האנגלית, המאגנה קארטה וכל הסיפור הזה, ואז משם אנחנו מגיעים לפרק י"ב, הפרק שלנו, זה התרומה האמריקאית. והתרומה האמריקאית, שימו לב שהיא גם הייתה כל כך חשובה שהספר נקרא על שמה. זאת אומרת, זה חוקת החירות. אם אני צריך לסכם את רעיון החירות, רעיון החירות מחייב משטר מוגבל. משטר שהוא בעצמו לא יכול לממש את כל החלומות הפורים שלנו. כמו שנאמר, משטר שיכול לתת לי הכל, יכול גם לקחת ממני את הכל, ואני לא רוצה שהוא ייקח את הכל. שמרנים הרי מאוד מפחדים מה-worst case scenario, ובונים את המדיניות על בסיס ה-worst case scenario הרבה פעמים. ופה אנחנו בעצם מדברים על מה בעצם האמריקאים חידשו בכל התחום הזה של שלטון החוק, כי לכאורה הדבר הזה כבר היה, העיקרון הזה כבר היה קיים באנגליה, והוא עיקרון שנוסה במשך מאות שנים והתעצב במשך מאות שנים, גם על ידי המשפט המקובל וגם על ידי המשטר האנגלי והמלך והריב שלו עם האצילים, המגנה קארטה ודברים שבטח חלקכם מכירים. והאמריקאים בעצם תרמו לכל הסיפור הזה באמצעות העיקרון הזה של חוקה. חוקה היא בהכרח משהו שמגביל את השלטון. זאת אומרת, חוקה זה ההגבלה של הגוף הכי חזק מבין רשויות השלטון, שהוא הרשות המחוקקת. אם אתם זוכרים מהשיעורים שלנו לפדרליסט, בעצם האמריקאים בפדרליסט זיהו את זה שיש לנו את הרשות החזקה, שהיא הרשות המחוקקת, ואז אמרו, אנחנו נגביל אותה באמצעות שתי דרכים. דרך אחת זאת חוקה, שהיא לא תאפשר לרשות המחוקקת להיות וסטמינסטר, בעצם לחוקק כל מה שהיא רוצה. והדרך השנייה זה פיצול הגוף המחוקק לשניים. אני בא להגיד את המושגים האנגליים. The House, כאילו The House of Representatives, שבאנגליה זה נקרא The House of Commons, זה בעצם הקונגרס. סליחה, זה לא הקונגרס, הקונגרס זה השם לשני הבתים במשותף. ויש לנו את הסנאט. הסנאט נבחר על ידי בתי המחוקקים של המדינות בעבר, עד התיקון שגרם להם להיבחר ישירות על ידי העם, וה-House of Representatives, כאילו The House, זה נקרא היום ככה בתקשורת האמריקאית, זה בעצם גוף של מאות מחוקקים שנבחרים על ידי מחוזות, כמובן נציג אחד לכל מחוז בשיטת בחירה רובנית, ובעצם זה שיש שתי שיטות בחירה שונות לשני החבר'ה האלה, זה גורם לניגוד אינטרסים, לניגוד בייצוג, לייצוג שונה. פה דטוקוויל מספר שהוא כשהוא ביקר בפרלמנט למה אני קורא לזה פרלמנט? שהוא ביקר בקונגרס האמריקאי, הוא ממש הרגיש תחושה שונה בכל אחד מהם, לא בגלל הארכיטקטורה, אלא בגלל האנשים ששם, ב-House of Representatives, זה היה אנשים מאוד מאוד המוניים, גסים, מדברים בשפה ככה לא מעוקצת ובצרכות, ושהוא הגיע לסנאט, הוא ראה איזו אווירה אריסטוקרטית, כי זה פוליטיקאים שבחרו פוליטיקאים, ולא העם שבחר פוליטיקאים. אפשר לראות את זה דרך אגב עם הרצוג. כשהעם בוחר מישהו, אז יהיה מישהו שיכול להיות אפילו, נגיד, מירי רגב, אמסלם, מרב מיכאלי. אבל כשהמחוקקים בוחרים, אז הם יבחרו מישהו שהוא עדין, שהוא נחמד, שהוא יודע להתבטא, אבל לא יותר מדי, ישמור את נתניהו מאוחדת. הוא כזה אדם שאפשר לדבר איתו מכל קצוות הקשת הפוליטית. הוא יודע ליצור בריתות. נכון? הרצוג הוא כזה. גם ריבלין חשבנו שהוא כזה. אבל לגביו טעינו. מכאן בוא נדלג רגע לרעיון האמריקאי. ב-1767 אנחנו מדברים פה לא על 10 שנים לפני הכרזת העצמאות, סליחה, 9 שנים לפני הכרזת העצמאות האמריקאית, הכרזת העצמאות האמריקאית 1776, ופה אנחנו 1767, מה קורה שם? מה שקורה זה אירוע מאוד מאוד פשוט, בעקבות המלחמות שקורות באירופה, המלך של אנגליה, ג'ורג' השישי, אם אני זוכר נכון, צריך להטיל מיסים, אבל הוא לא יכול להטיל את כל המיסים רק על אנגליה לבדה, אז הוא מחליט גם להתחיל למסות את המושבות האנגליות מעבר לים, ובמיוחד את ארצות הברית, סליחה, ובמיוחד את המושבות ששם, לא את ארצות הברית, אין עוד ארצות הברית, יש לנו כל מיני מושבות שנשלטות באיזה מין הזנחה כזאת על ידי אנגליה, לא, הם לא יותר מדי שלטו שם, יותר הגיעו של אנשים לעולם החדש, הקימו רשויות מקומיות מתפקדות, עשו בריתות כאלה ואחרות בין המושבות אחת והשנייה, ולא ביקשו הרבה עזרה מאנגליה. אנגליה הייתה שם יותר במובן התרבותי, ופחות במובן הממשלי, פחות עיצבה להם את החיים, איך הם יראו. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לראשיתו של שלטון החוק, בהקשר האמריקאי שלו. זאת אומרת, 9 שנים לפני הכרזת העצמאות, כשפרסם הפרלמנט הבריטי הזה שחידש את פניו, שלעת הזאת מחויב היה לעיקרון ריבונותו של הפרלמנט, שהיא בלתי מוגבלת ואין להגבילה. זאת אומרת, הפרלמנט טען, אני, הפרלמנט, אני ווסטמינסטר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. שום דבר לא מגביל את הפרלמנט. ובאיזשהו מובן, העיקרון הזה ששום דבר לא מגביל את הפרלמנט, הוא עיקרון, נכון? והוא עיקרון שהמשיך מאות 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 פסקי דין חוקתיים אצלנו במדינת ישראל, שאומרים, הכנסת היא ווסטמינסטר, אבל האמריקאים לא הסכימו לדבר הזה. והאמריקאים פירשו את המסורת החוקתית האנגלית הרבה יותר טוב מאשר האינטרסים הפוליטיים של אותם זמנים, של 9 שנים לפני המהפכה האמריקאית, פירשה אותם. זאת אומרת, האמריקאים אמרו, ווסטמינסטר היא לא ווסטמינסטר. יש כללים שהם שלטון החוק שמגבילים את ווסטמינסטר. הצהרה שלפיה יוכל רוב פרלמנטרי להעביר כל חוק שיראה לנכון, נתקבל הדבר במושבות בזעקת שבר. הם אמרו, מה פתאום? אתם לא יכולים למסות אותנו. הזעקת שבר הייתה לגבי, אתם לא יכולים למסות אותנו אם אתם לא תיתנו לנו ייצוג. תחליטו מבין השניים מה אתם רוצים. אתם יכולים לעשות מלא צעדים שיכפו עלינו דברים מסוימים, אבל לא מס. שימו לב כמה זכות הקניין היא דבר שלא הומצא על ידי ג'ון לוק בחיבור שלו שתי מסכתות על הממשל המדיני, כי הוא הרי עיצב את כל המשטר ככזה שיושב על זכות הקניין, אלא בעצם זה מסורת אנגלית. לוק רק ביאר אותה וכתב אותה בספר בלי שום קשר כאילו למסורת האנגלית, בצורה כאילו רציונלית ומנותקת. ולכן ג'ון לוק הוא ליברל ולא שמרן. עכשיו, ג'יימס אוטיס וסם אדמס, אח של ג'ון אדמס במסצ'וסטס, פטריק הנרי בווירג'יניה ושאר המנהיגים הרושבות של אורך החוף האטלנטי צבחו בגידה ומגנה קארטה. הם טענו בתוקף שתורה כזאת מקעקעת את המציד כל מה שעליו נלחמו אבות אבותיהם הבריטים. הם עדיין ראו את עצמם בשלב הזה כבריטים, שהם נוטלים ממש את טעמה של אותה חירות אנגלוסקסית נאה אשר למענה מתו כנראה חכמי אנגליה, והפטריוטים שלה. כך מתאר אחד האמריקאי המודרני מנלווים לכוחו הלא מוגבל של הרוב את ראשיתה של התנועה שהוליכה לניסיון חדש להבטיח את חירותו של היחיד. ואז האמריקאים הבינו בשלב הזה, ולכן גם ביקשתי שתקראו את הפרק הזה, הם הבינו שלא ניתן לסמוך רק על מסורת ועל איזשהו רגש או תורה מטה-משפטית או תרבות פוליטית, על מנת להגביל את כוחו של הרוב. כי כשיהיה אינטרס פוליטי מספיק חזק, להטיל מיסים, המיסים האלה יוטלו. וידקטו צעדים שמנוגדים לכל מה שבו אנחנו מאמינים, והמדינה תערף, או המסורת שלה תערף. ובמובן הזה, כמובן טוב שהאמריקאים מרדו, כי הם יכלו להמשיך את המסורת האנגלית בצורה טובה יותר מאשר האנגלים עצמם. זה אחד הדברים הכי מפתיעים בארצות הברית, שאם אנחנו מסתכלים על החוקה האמריקאית, היא יותר דומה למשפט האנגלי של 1767, של לפני בכלל הזה, המהפכה האמריקאית, מאשר המשפט האנגלי היום דומה למשפט של 1767. אפילו אחרי שנעשו הרבה מאוד קלקולים, על ידי הרבה מאוד נשיאים פופוליסטיים, ושנות ה-60, ומהפכת זכויות אדם והאזרח, וכל הדברים האלה, עדיין החוקה האמריקאית מאוד משקפת את האידיאלים האלה. ואנחנו מדלגים קצת מניסיונם של האמריקאים, בסדר? גם למדו שכל חוקה המקצה את הסמכויות השונות ומחלקת אותן ממילא מגבילה בכך את סמכויותיה של רשות כלשהי. להלכה יכולה החוקה להסתפק בעניינים שבנוהל. עניינים שבנוהל ובהקשר שלנו חוק יסוד, הממשלה, נכון? הוא חוק פרוצדורלי לגמרי. הוא לא מגדיר את הזכויות של האזרח, הוא מגדיר את היחסים בין המשטר לבין עצמו. ורק לקבוע את המקור לכל סמכות. אך ספק אם היו יכולים לקרוא בשם החוקה למסמך שבו נאמר רק שכל מה שיומר גוף מסוים או איש מסוים יהיה חוק. לפי תפיסתם, המסמך כזה אמור להקצות סמכויות מוגדרות לרשויות שונות, וגם להגביל את סמכויותיהן לא רק ביחס לנושאים או למטרות הרצויות, אלא גם ביחס לדרכים שצריך לנקוט. כשאני אומר דרכים, הכוונה היא, בוא ניקח רגע את תחום הבנייה. נגיד תחום הבנייה יכל להגדיר, ועדת תכנון ובנייה יכולה להחליט על הפקעה. אבל הדרכים שצריך לנקוט, היא יכולה לעשות הפקעה רק אחרי שהיא מאפשרת למישהו חובת שימוע. או אפשרות להגיש התנגדות, או אפשרות להרער על ההחלטות שלה וכו וכו. מבחינתם של המתיישבים היה פירושו של החופש שתהיינה לשלטון סמכויות רק לפעולה שהחוק מחייבה במפורש כדי שלא תהיה לשום איש כל סמכות שרירותית. וזה כבר ממש ההתחלה של שלטון החוק. אני לא אבאר את זה עכשיו, אנחנו נדלג לפרק הרלוונטי. אבל שימו לב, כבר זה אחד העקרונות. חוק, כלומר שלטון החוק, אפילו באופן מילולי וילדותי כזה, הוא אמור להיות השלטון של החוקים, ולא שלטון של אנשים. אני מתרגם מאנגלית. The rule of law and not the rule of men. ובהקשר הזה, שלטון של אנשים הוא בהכרח שרירותי, ושלטון של חוק, אם החוק הזה עומד בתנאים של שלטון החוק, יש סיכוי שהוא לא יהיה שרירותי. בסדר, זה לא בהכרח לא שרירותי. גם חוק שמנוסח כהלכה ושנחקר כהלכה יכול להיות מאוד שרירותי, ויכול מאוד לפגוע בחירות, ויכול בעצם להפוך את המדינה שלנו לכזאת שאנחנו לא רוצים לחיות בה. כך איפה נוצר קשר הדוק בין התפיסה הדוגלת בחוקה לתפיסה הדוגלת בשלטון ייצוגי, שבו סמכויותיו של הגוף המייצג מוגבלות בקפידה בידי המסמך המעניק לו סמכויות מסוימות. הנוסחה שלפי הכל השלטון מקורו בעם לא ביטא דווקא את הבחירות החוזרות ונשנות של נציגים, אלא את הגדרת העם המאורגן כגוף עושה חוקה, כישות היחידה שיש לה זכות לקבוע את סמכויותיה את סמכויותיו של בית המחוקקים הייצוגי. החוקה נצטיירה אפוא כמגן לעם מפני כל פעולה שרירותית, הן מצד הזרוע המחוקקת והן מצד הזרועותיו של השלטון. את הזרועותיו של השלטון. זאת אומרת, העם הוא לא רק בוחר נציגים, העם לפי התפיסה האמריקאית הוא זה שקובע את החוקה שמגדירה למשטר מה לעשות, ולכן זאת הדמוקרטיה. הבחירת נציגים היא שולית. שימו לב את ההבדל פה בין המסורת השמרנית למסורת הפרוגרסיבית. המסורת הפרוגרסיבית. המסורת השמרנית אומרת, לא אכפת לי את מי אני בוחר. כאילו, הנציגים הם בסך הכל כזה סוג של פקידים שעושים את הדברים שהם אמורים לעשות במסגרת הרבה מאוד מגבלות. השמאל הפרוגרסיבי אומר, דבר אחר לגמרי, הוא אומר, אם נבחר את האדם הנכון, הראוי, המוסרי וכו וכו וכו, איזה מישהו טוב כזה, אז יהיה לנו טוב, כי שיקול הדעת יופעל על ידי מישהו ראוי ומוסרי. ואז כל המשטר יתוקן על ידי האיש הראוי והמוסרי הזה. ופה, שימו לב, כאילו, העם קובע את ההסדרים החוקתיים, ומי שימלא את הספוטים האלה, מי שיהיה כרגע יחיין כראש הממשלה, הוא בסך הכל ישתלב באיזה מערכת.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-77-0586, ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
הבחירות, לא, שנייה, אני דלקתי פה על פסקאות. זאת אומרת, אנחנו מדלגים מ-1767, הוא מתאר כאן במסמך מאוד ארוך, אנחנו נקרא רק את מה שבצהוב, וכאן כבר הוא מדבר על אותם שנים של אחרי המהפכה, והנה, פה, מקדימות את רוב העקרונות, חוקת מסצ'וסטס, שלטון של אנשים, מה שציטטתי מקודם, זה העיקרון הזה, ו... הוא כן מתאר פה את התהליך ההיסטורי, אני לא רוצה שניגע בזה. הספר הזה הוא ספר מופת. באמת, כאילו, הוא הרבה יותר טוב מהדרך לשעבוד. סתם תראו את מספר ה... אתם יכולים לראות, מספר הסימניות. בערך כל 3 עמודים יש לי פה איזה סימניה. הוא באמת, כל עמוד פה, בדרך כלל פצצה. באמת, מי שרוצה, אפשר להתעכב על ההיסטוריה האמריקאית, אני מאוד אוהב אותה, אתם יודעים. אני רוצה שנגיע למה שבאמת מעצבן בממשלה החדשה ובממשלה הקודמת. החוקה שעליה להגביל באופן זה את השלטון, מן הכרח שיהיו בדברים שהם למעשה כלליים ומהותיים. בסדר? זה העיקרון השני. שרירותיות, כלליות, אנחנו ניגע בזה בהרחבה בהמשך. נוסף על כך שתתקן תקנות באשר למקורה של סמכות, היא חייבת להעמיד עקרונות שינחו את החוקים של הרשות המחוקקת שתתמנה. זאת אומרת, החוקה היא החוק של החוקים. היא לא אמורה לקבוע עכשיו... כל מיני הסדרים קונקרטיים לגבי חייו של האדם היחיד, כי היא לא אמורה בכלל לצוות את האדם היחיד. החוקה היא מה שמצווה את השלטון. היא לא מה שמצווה באופן ישיר האדם היחיד פועל על פי זה. בסדר? זכות הקניין שלי, בהסכם שלי מול ארז, היא לא מוגנת מתוקף זכות הקניין שבחוקה. היא מוגנת מתוקף ההסכם בינינו. ובתי המשפט ישפטו על בסיס הסכם, כי יש להם זכות לשפוט הסכמים ולפרש הסכמים. זאת אומרת, החוקה היא מצווה את השלטון ולא את האזרחים. נכון שיש מגילת הזכויות וזה, אבל מגילת הזכויות היא גם עוד דרך להגביל את השלטון בחקיקה שלו. אוקיי? רעיון החוקה כרוך אפוא לא רק ברעיון של דירוג הסמכות או השררה, אלא גם ברעיון של דירוג כללים או חוקים, שבו אלה עומדים על רמה גבוהה יותר של כללים, כלליות, ונובעים ברשות עליונה, שולטים בתוכניהם של חוקים ספציפיים יותר. המתקבלים על ידי הרשות מיופת כוח, מן החקיקה הרגילה, אבל הדגם שעתיד להשפיע, שעתיד היה להשפיע השפעה עמוקה על שאר ארצות העולם, היה החוקה הפדרלית. ההבחנה היסודית בין חוקה לחוקים רגילים דומה להבחנה שבין חוקים בכלל ובין יישומם בבתי הדין במקרה מסוים. כשם שכאשר שופט פוסק בתיקים ממשיים ומחויב לכללים כלליים, כך כאשר בית המחוקקים מחוקק חוקים מסוימים, הרי הוא מחויב לעקרונות הכללים יותר של החוקה. גם הצידוק להבחנות אלו דומה בשני המקרים. כשם שפסיקה שיפוטית נחשבת צודקת רק אם היא עולה בקנה אחד עם איזה חוק כללי, כך חוקים מסוימים נחשבים צודקים רק אם הם עולמים עקרונות כלליים יותר. וכשם שאנו רוצים למנוע מן השופט לעבור על החוק מטעם מסוים כלשהו, כך גם רוצים למנוע מבתי המחוקקים לפגוע באילו עקרונות כלליים לשם מטרות זמניות ומיידיות, וכאן זה כבר מתחיל להיות עצוב ולהזכיר לנו את המשטר הישראלי, שבשם איזשהם אינטרסים פוליטיים פשוט משנים את החוקה מקצה לקצה. בהקשר אחר, כבר עמדנו על סיבתו של צורך זה, הסיבה היא שכל בני אדם השוקדים על מטרות מיידיות מסוגלים ולמעשה בגלל מגבלות תבונתם ממש חייבים להפר כללי התנהגות שהם עצמם רוצים שיכובדו בכל מקום. הועיל ויכולתנו השכלית מוגבלת, שוב עוד עיקרון שמרני, והייק לא מגדיר את עצמו שמרני, תמיד תהיינה מטרותינו המיידיות גדולות בעינינו, ונהיה נוטים להקריב למענן יתרונות לטווח הארוך. עכשיו, אם אנחנו מקשרים רגע את בריק, פיני יחזקאלי והשיעור הזה, הדברים מאוד מתחברים, כי אני ממש חרד לדמוקרטיה הישראלית, כי אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים ובלי גבולות טבעיים. זאת אומרת, המשברים שקורים אצלנו, הם מפחידים הרבה יותר, וגם הרמיסה של מסורות היא מפחידה הרבה יותר מאשר במקומות אחרים, כמו ארצות הברית, שיכולים להשתגע עם כל מיני רעיונות מופרכים, ועדיין לשרוד כאומה כנראה גם עוד מאות שנים קדימה. כמובן, לא אם הם יפתחו את הגבולות שלהם לכל העולם, אבל זה כבר הבעיה שלהם. ומכאן אנחנו מדלגים לפרק הבא. רשות מחוקקת כמו כאיש יחיד, תראתה יותר מלנקוט צעדים מסוימים למען מטרה מיידית חשובה, אם יצריך הדבר, הסתלקות מפורשת מעקרונות שהוכרזו רשמית. שימו לב, כאילו לכאורה, אין שום דבר שבאמת, ופה הוא מתחבר עם זיו מאור, שימו לב, שמקביל את ה-West Minister, או את הפרלמנט של ארצות הברית, או את הנשיא, מלהפר את החוקה. אז יבוא בית המשפט ויגיד לו לא, או יבוא, לא יודע, כמה סנטורים ויגידו לו, אתה מפר את החוקה, אבל בסוף, אין שום דבר שמקביל באמת, באמת בעצם את הרשות המבצעת, חוץ מאשר התרבות הפוליטית והנראות של זה. ולכן חוקה היא כל כך חשובה, כי היא מאפשרת את זה שההפרה של העקרונות היסודיים החוקה אוסרת עליהם, היא תהיה מפורשת, היא תהיה ברורה, לכולם יהיה ברור שהוא הפר את החוקה. ואז העם והתרבות הפוליטית והלחץ הציבורי גרמו לו, לאותו נשיא שרוצה כרגע לעשות איזשהו צעד שנוגד את שלטון החוק, או שנוגד עקרונות שכתובים בחוקה, להגיד כן, אני מפר את החוקה, ולא משנה כמה יתפתל, הם ידעו שהוא הפר את החוקה. זה לא כמו אצלנו, שמה אומרים השופטים, ודרך אגב, ברק אומר את זה כבר מפסק דין לאור, המלצת קריאה מומלצת, פסק דין די פשוט, משנת 1980, משנות ה-80 מתישהו, אני לא זוכר בדיוק מתי, שבו אומר שניתן לפסול חוקים על סמך עקרונות יסוד של השיטה. אפשר לפסול, הוא אומר, כל סוג של חקיקה, גם חוקי יסוד, הוא ממש אומר את זה, כמובן הוא אומר את זה בדעת מיעוט, השופטים אז לא הצטרפו אליו, אבל ברק אומר עקרונות יסוד של השיטה, שכמובן היחידי שיודע אותם זה הוא. אם הייתה לנו חוקה אמיתית, לא היה עקרונות יסוד של השיטה בנוסף לחוקה. יש חוקה וזהו. לא צריך עוד כל מיני ספרי הגות נלווים אליה. הפרת התחייבות מסוימת או הבטחה מסוימת היא דבר אחד, והאמירה מפורשת שמותר להפר חוזים או הבטחות כל אימת שנוצרים תנאים כלליים כאלה וכאלה, היא דבר אחר. חקיקה רטרואקטיבית, עוד עיקרון של שלטון החוק, העיקרון השלישי, או מתן זכויות מיוחדות בחוק, או חקיקת חוק מיוחד לשם מטלת עונש על אנשים מסוימים, כל אלה הם דבר אחד, ואילו התכחשות לעיקרון האוסר על שלושת אלה בכל תוקף הוא דבר מרחיק לכת הרבה יותר. בעצם אפשר להגיד שהייק אומר לנו שהמטרה של החוקה זה בסך הכל להגיד, להטריע מתי עוברים על שלטון החוק, ולא באמת למנוע את ההפרה של שלטון החוק. אוקיי, זה בעצם הפרק המשמעותי. עד כאן שאלות על ארצות הברית, משהו? אתם מאוד שקטים היום, אני במוד של הרצאה. זה לא עוד, לא עוד, אהרון ברק. נכון, זאת אוליגרכיה, אריסטוקרטיה נאורה כזאת, בעיני עצמה לפחות. אוקיי, העובדה ששלטון החוק הוא, עכשיו אנחנו ממש מגיעים למה זה שלטון החוק, הדברים פה מאוד ברורים, הייק כותב עם הפסקאות הנחמדות שלו, שימו לב, יש לו פה את הפסקאות 2, 3, 4, זה פשוט, ספר אמנם תיאורטי וקצת קשה, אבל החלוקה הזאת לפסקאות היא הופכת הכל בעיניי להרבה יותר קל וכיף לקרוא. אוקיי, אז ככה. העובדה ששלטון החוק הוא סייג לכל חקיקה, משמע שהוא כשלעצמו אינו יכול להיות חוק, באותו מובן, כחוקים שהעביר המחוקק. אוקיי? כלומר, חוק לא יכול להגביל חוק, כמובן. תנאים המעוגנים בחוקה עשויים להכביד על פגיעות בשלטון החוק, הם עשויים לסייע במניעת פגיעות בלתי מכוונות בחקיקה השגרתית. אך המחוקק העליון, בסדר, המחוקק העליון זה במקרה האמריקאי, זה העם שאישר את החוקה, לעולם לא יכול להגביל על פי חוק את סמכויותיו שלו. שהרי תמיד הוא יכול לבטל כל חוק שחוקק. זה בדיוק הבעיה עם השיטה הישראלית, שכאילו המחוקק העליון אצלנו זה הכנסת, אין לנו מסורת שאומרת שהעם עושה משהו באיזה משאל העם, או לא סופרים את העם על פי שום דרך. ובכיוון הוא יכול לבטל כל חוק שהוא חוקק, וכל חוק יסוד, והכל כמובן בישיבות בכנסת ב-2 בבוקר, ואפילו לא ברוב מוחלט של חברי כנסת, אז שום דבר לא מגביל את הכנסת. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים.
על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
שרי, תמיד הוא יכול לבטל כל חוק שחוקק. שלטון החוק איננו אפוא כלל של החוק, אלא כלל העוסק במה שהחוק חייב להיות, תורה מטה משפטית או אידיאל פוליטי. ופה, זה מה שאנחנו עושים בעצם השיעור הזה. אנחנו מעוניינים לבאר, גם למי שמקשיב כאן במוקלט וזה, ואולי אחר כך גם נפיץ את זה, כי נראה לי שזה חומר מאוד חשוב. אני בא לחזק פה את האידיאל הפוליטי הזה שמדבר על שלטון החוק, כי אנשים פשוט לא יודעים ולא מכירים אותו, ובטוחים שזאת איזו סיסמה פוליטית. וזה ממש לא. עכשיו, הייק אומר לנו שזה איזשהו אידיאל פוליטי, זה אפילו לא אמור להיות חוקה או משהו כזה. אם העם מספיק יבין ויעמוד על הדבר הזה, שיש דברים שלא עושים עם החוק, אז השגנו את המטרה. הוא לא ימלא את תפקידו, אלא במידה שהמחוקק יראה עצמו מחויב לקיימו. בדמוקרטיה פירוש הדבר הוא שלא יהיה קיום לשלטון החוק, אלא אם יהיה חלק מן המסורת המוסרית של האומה. ושוב, ההסתמכות שלו, שימו לב, הוא מאוד דטוקוויל יאיק, ההוגה שהוא הכי הושפע ממנו זה דטוקוויל. המסורת של האומה זה הדבר שבסוף שומר על החירות. אידיאל שהרוב שותף בו ומקבלו ללא ערעור, משום כך ההתקפות המתמידות של עקרון שלטון החוק מסוכנות כל כך. בישראל, הדבר הכי מגוחך זה שההתקפות על שלטון החוק נעשות במיוחד על ידי הרשות השופטת, שאומרת שהפגיעה ברשות השופטת היא פגיעה בשלטון החוק. אני לא פה אומר איזשהו אידיאל שאומר, תנו לכנסת לחוקק, משילות עד הסוף. לא, אני אומר, גם הכנסת מוגבלת וגם הרשות השופטת מוגבלת. כולם מורים את מוגבלים יחד, על ידי עיקרון שנקרא שלטון החוק, ולא על ידי סיסמה שאומרת, בוא נשמור על כוחה של הרשות השופטת, כנגד קרסום בכוחה, או כנגד איזון של הכוח שלה, אם נשתמש בשפה הברקית. הסכנה הגדולה, פי כמה וכמה, משום שרבים ממושב של שלטון החוק, גם הם אידיאלים שאנו יכולים לקוות להתקרב אליהם מאוד, אך לעולם לא להגשימם במלואם. וזה פה באמת בעיה. כי אנחנו יכולים לדבר על שלטון החוק עד מחרתיים, ואחרי שאני אבאר באמת את כל שלושת הכללים, אז אתם תבינו גם שזה משהו שלא ניתן להגיע אליו. זאת אומרת, זה כמו עושר. המרדף אחר העושר הוא העושר. וכך גם שלטון החוק. השמירה על עקרון שלטון החוק הוא שלטון החוק, ואי אפשר לעולם להגיע אליו עד הסוף. ולכן, בגלל שהדברים האלה הם קצת אמורפיים, ויש להם איזשהו אלמנט לא ברור ושרירותי אפילו קצת, אז זה משהו שמאוד קשה לשמור עליו לאורך שנים. אם יהיה האידיאל של שלטון החוק, אם יהיה האידיאל של שלטון החוק יסוד איתן של דעת הקהל, תגבר ותלך נטייתם של החקיקה והשיפוט להתקרב אליו. אבל אם יוצג כאידיאל בלתי מעשי ואפילו בלתי רצוי, והבריאות יחדלו מלשאוף להגשימו, סופו להיעלם עד מהרה. חברה כזאת תחזור ותדרדר חשמר למצב של עריצות שרירותית, כמו שאמרו לבן גביר פתאום, אתה לא יכול ללכת בירושלים עם דגל או בלי דגל, אתה פשוט לא יכול, למה? כי המפכ"ל החליט, ואז לשכת ראש הממשלה מתקשרת למפכ"ל ואומרת לו, אולי בכל זאת, אולי זה הצעת פשרה, מה זה פשרה? או שזה חוקי, או שזה לא חוקי, מה זה הקשקוש הזה שעכשיו פקיד, בין אם הוא יועמש, בין אם הוא מפכ"ל, מחליט החלטות לאן חברי כנסת יכולים ללכת ואיפה הם יכולים להסתובב בבירתנו. בתוך העיר העתיקה גם, לא באיזה שכונה, אני לא יודע, מעבר לחומה. זו הייתה הסכנה שנשקפה לנו בשניים או שלושה הדורות האחרונים בכל רחבי העולם המערבי. האמת יש לנו קצת זמן, בסדר, בוא נמשיך לקרוא. חשוב לא פחות לזכור ששלטון החוק מגביל את הממשלה רק בפעולותיה הקופייניות. זאת אומרת, שימו לב לדבר הזה. כשאנחנו מדברים על שלטון החוק, אנחנו מדברים בעצם לא על מה שאני מעוצבן עליו לגבי ישראל, לגבי השינוי של חוקי סוד וכל הדברים האלה, שזה בעצם נהלים פנימיים של המשטר בינו לבין עצמו, אלא על חוקים שהממשלה מחוקקת שפונים אלינו. כי חוק יסוד הממשלה אין בו שום נגיעה לאזרח פרטי. יש בו, אומר, השר הזה רשאי לעשות ככה, והממשלה רשאית להתכנס בזום, וכל מיני דברים בסגנון הזה, או יש שני ראשי ממשלה או שלושה ראשי ממשלה. אבל הוא אומר לנו, השלטון החוק, הוא מגביל את הממשלה, כלומר, הכללים שלו, מגבילים את הממשלה רק כשהיא מחוקקת חוקים כלפינו. זאת אומרת, אם עכשיו מחוקקים חוק שאומר שצריך, לא יודע, לשים וסט צהוב שיוצאים מהרכב, או לשים מערכת למניעת שכחת ילדים, או שעוצרים מישהו שנוסע ב-150 קמ"ש, אלה חוקים שצריכים לעמוד באידיאל שלטון החוק. אבל חוק יסוד הממשלה לא קשור לזה. כמובן שמה שנלמד על שלטון החוק ישמש אותנו גם כדי לבקר את הממשלה על ההשחתה הערכית של האידיאל הזה. אוקיי, אבל זה לא חלק מהאידיאל. נכון. המסורת?
לא, לא.
הדמוקרטיה המערבית, בסדר? כי לא היה ימין ושמאל לפני 100 שנה בהקשר של דמוקרטיה. או לפני... 100 שנים, או לפני 70-80 שנה. השמאל והימין, בארצות הברית נגיד, לא התווכחו על זה שהחוקה אמורה להתרחב עד אין קץ, או שאנחנו לא צריכים אותה כי היא מאוד מגבילה אותנו וזה. כולם ראו בזה ברכה טובה, שהשלטון מוגבל, ואנחנו יכולים לעצב את חיינו בכל מדינה ומדינה וכו וכו. דרך אגב, החוקה של טקסס, גיליתי השבוע, שונתה מעל 500 פעמים. בסדר? סתם, יש חוקות שמשתנות המון. כשאנחנו אומרים שלטון החוק, אנחנו לא אומרים שהחוקים הם כל כך חשובים שאסור לשנות אותם אף פעם. אפשר לשנות אותם גם מאות פעמים, ואפשר לשנות אותם מאות פעמים גם תוך כדי כבוד רב לעקרון שלטון החוק. זה לא אומר שאסור לשנות חוקים, שאסור לעשות רפורמות, להפך, זה אומר שיש מגבלות לדברים האלה. מה שכן, עקרון שלטון החוק מאוד מגביל את המדינה להיות הגואל של החיים שלנו, כי זה לא מאפשר לעשות שלום עכשיו, או גאולה עכשיו. זה מחייב לעבור איזה פרוצדורה מעצבנת, שהרבה פעם פוסלת כל מיני הליכי חקיקה, כי הם פשוט לא, הם פשוט נגד שלטון החוק. אנחנו נראה את זה ממש די בקרוב. את התנאים, ואז נראה איך כל תנאי מונע רפורמות של פרוגרסיבים, ונותן להם בראש. אז אני מסכים איתך, במובן הזה יהיה מאוד קשה לשכנע את כל העם בדבר הזה, אבל לפחות שאנחנו נבין עד כמה התרחקנו מהאידיאל, או אפילו אם בכלל הכרנו אותו אי פעם. חשוב לפחות לזכור ששלטון החוק מגביל את הממשלה בפעולותיה הכאופייניות, הללו לעולם לא תהיינה תפקידיו היחידים של השלטון. אפילו כדי לאכוף את החוק, זקוק השלטון למנגנון שמשאבי אנוש, ומשאבים חומריים, שהוא חייב לנהלו. זאת אומרת, כאילו כל התקשיר וזה, לא כפוף לקרוא שלטון החוק, הם יכולים לעשות בתקשיר מה שהם רוצים. ויש תחומים שלמים של פעילות שלטונית, דוגמת מדיניות החוץ, שבדרך כלל אין הבעיה של כפיית האזרחים מתעוררת בהם. יהיה עלינו לשוב אל ההבחנה הזאת בין עשיותיה הכופייניות ולא כופייניות של הממשלה, לעת אתה חשוב רק ששלטון החוק נוגע רק לראשונות. אמצעי הכפייה העיקרי, העומד לרשות השלטון, הוא הענישה. אוקיי, אנחנו מדברים פה בעצם על החוק הפלילי, אבל כשאנחנו מדברים על החוק הפלילי, אנחנו גם מדברים על כל הדינים הרגולטוריים, כי אם הממשלה אומרת לי, אסור לך לנסוע מעל 150 קמ"ש, ואם אני נוסע, היא נותנת לי קנס, אז זה ענישה. זאת אומרת, החוק הפלילי חל על כל רגולציה ורגולציה. אם עכשיו אסור לי לבשל בבית קפה שלי מאפים טריים, אני חייב רק מאפים קפואים, שזה היה החוק עד לפני כמה שנים שהייתה רפורמה, אז זה גם חלק משלטון החוק, חלק מהענישה, כי כל רגולציה מגובה בענישה. במסגרת שלטון החוק יכול השלטון להשיג את גבולו של התחום הפרטי והמוגן של האדם, רק כעונש על הפרתו של כלל כללי מוצר. אוקיי? אז זה דבר ראשון, שאנחנו נחזור עליו עוד כמה פעמים, אבל המוצרות שלו, אז יש החוק ידוע, נבאר את זה יותר בהמשך, זה בעצם העיקרון הראשון. העיקרון, נולום קרימה נולה פואנה סינה לגה, או לגיס, זה בעצם עיקרון שאומר, אין מענישים, אלא עם מזהירים. בסדר, אין פה תרגום מלטינית, זה תקלה של הוצאת שלם. הוא איפה המסקנה החשובה ביותר מן האידיאל. זאת אומרת, הענישה היא רק אחרי התראה או ידיעה, כמובן יש את העיקרון הנגדי שאי ידיעת החוק לא פותרת, אבל המשטר צריך לדאוג לזה שיהיה ניתן לברר מה החוק באופן די פשוט וקל, ושגם המילים של החוק יהיו ברורות. וכבר אנחנו פה קצת מבארים יותר מה זה חוק ידוע. ידוע, ידוע לאנשים בעלי אוריינות בסיסית, ואם הם יבדקו את זה. מה שלחתם לי? מה הארץ שלח?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז תרגמתי נכון, נכון? נכון, לא, אז אתה צודק, נכון. העיקרון הזה אומר בעצם, אין אנישה אלא על בסיס חוק. זה, העיקרון הזה בעברית נקרא בשתי מילים, עקרון החוקיות. כלומר, למשטר אסור לעשות שום דבר, אלא אם יש לו הרשאה לעשות את הדבר הזה, על בסיס חוק. כלומר, שוטר, אתה יכול לשאול אותו, באיזה סמכות אתה עוצר אותי? אם הוא לא מראה לך באיזה סמכות, הוא לא רשאי לדבר איתך אפילו. באיזה סמכות אתה מתחקר אותי? אז הוא צריך להראות לך. על התעודת שוטר שלו, יש לי סמכות לעכב, לעצור, ואז ברגע שהוא קו, אתה יכול עד 3 שעות להיות איתו בדיונים הפילוסופיים האלה, והוא יתקע אותך איתו. ולאזרח מותר לעשות הכל, חוץ ממה שנאסר בחוק. לא חוץ משיקול דעת של פקיד מפכ"ל שאומר לי שאסור לי ללכת. ואיפה המסקנה החשובה בתור מן האידיאל? אך גם אם האמירה הזאת נראית לנו במבט ראשון ברורה וחותכת, היא מעוררת שפע של קשיים. אם נשאל בדיוק הכוונה, סליחה, מה בדיוק הכוונה שבחוק? ודאי העיקרון הזה לא יהיה ממש כרוחו, אם מסתפק החוק באמירה שכל המפר את ציוויו של פקיד כלשהו יענש בצורה מסוימת. כל מי שמתנגד למנדלבליט יענש. אולם דומה שלעיתים קרובות, אפילו בארצות החופשיות ביותר, החוק מאפשר מעשה כפייה כאלה, בסוגריים, וזה בסדר. מסתבר, מה זה בזה בסדר? זאת אומרת, זה מרחק כלשהו מהאידיאל, אבל אנחנו יודעים שעקרון שלטון החוק הוא עיקרון אינסופי כזה. המרחק צריך להיות קטן. צריך להתקרב אל האידיאל, שהענישה תהיה רק על בסיס חקיקה מפורשת, ברורה, פשוטה, ויש תחומים שהם לא כאלה במשפט, ולא ניתן לחוקק שם חוקים ברורים, פשוטים וודאים. אולם דומה, שלעיתים קרובות אפילו בארצות, סליחה? מסתבר שאין ארץ שבה לא יהיה אדם צפוי בהזדמנויות מסוימות, כמו למשל שאינו נשמע לשוטר, לעונש על מעשה שיש בו להזיק לציבור, או על הפרעה לשלום הציבור, או על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. לפיכך, או בישראל זה הכי מוזר, יש חקיקה משנות ה-50 שאוסרת על פגיעה ברגשות, העלבת עובד ציבור. אם אני, יש לי נפש ככה רגישה ואני נעלב מכל דבר. שימו לב, זה חקיקה עם עונש פלילי על פגיעה ברגשות. עוד לפני תקופת הפוליטיקלי קורקט, זה הזוי. אבל ככה זה שאנחנו גרים ברכטשטאט. רכטשטאט זאת מדינת משטרה, או השלטון הגרמני ככה קרא לעצמו. והשלטון שלנו עוצב על ידי משפטים גרמנים, ויש לדבר הזה מחיר, אני חייב לומר. לפיכך לא נבין כהלכה, אפילו את החלק המכריע הזה באותה תורה, בלי שנבחן את מכלול העקרונות שהם המאפשרים בצירופם את שלטון החוק. אוקיי, ועכשיו אנחנו ממש מגיעים להתחלה, התחלה זה פה. ראינו שהכללים המופשטים הכללים שהם חוקים במובן העצמאי, בעיקרם הרי הם חוקים לטווח ארוך, שוב, מה שדיברנו על ממשלת החילופים וכל הקשקושים האלה, המתייחסים למקרים שאינם ידועים עדיין, ואין בהם התייחסות לאנשים, מקומות או נושאים מסוימים. במובן הזה, מה שנעשה בפילדלפיה בוועדה החוקתית הוא דבר ענק, כי הם בעצם שאלו את עצמם, לא משנה מי הנשיא, אני רוצה שהחוקה תהיה מתאימה לו. לא משנה עד כמה שהעם יהיה פופוליסט, נבער מדעת, וירצה חקיקה שכל מיני דברים מוזרים, אני רוצה שהחוקה תתאים לו. זאת אומרת, החקיקה האידיאלית היא לא כזאת ששורדת הרבה שנים, היא כזאת היא שמנותקת לכאורה מהמקרה הקונקרטי. ובמובן הזה, זה החידוד שהיה חשוב להגיד לסיגלית, כי כאילו, החוק לא צריך לשרוד הרבה שנים, אבל צריך להיות לפחות עם שאיפה לרצות להיות עם מידה כזאת של נכונות ותקפות לגבי טבע האדם, טבע המשטר, החברה הישראלית, לא משנה מה, כדי שגם עוד ממשלות תרצו לכבד אותו. כשאתה מחוקק חוק ואתה אומר, זה החוק עד הבחירות הבאות, יש בו משהו שהוא מאוד 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 שרירותי, ומאוד לא שייך לבכלל לחוקק אותו. ולכן יש הוראות שעה, או כל מיני הוראות רגולטוריות שאפשר לחוקק. זאת הוראה שאנחנו כרגע מעבירים בתור רגולטור, בתור תקנות, בתור חוקים, שהם הוראות שעה, הם בטלות עוד 4 שנים, כי הם כרגע לא מתאימות להישאר לעד. בניו יורק חוקק חוק, סליחה, תקנה רגולטורית, בזמן השפל הגדול ובזמן תקופת היובש, שאומר שרק מועדונים מסוימים שיש להם רישיון קברט רשאים להשמיע מוזיקה ולהגיש אלכוהול. והדבר הזה נשאר עד שנת 2018, ורק אז הוא בוטל. כמובן, אם היה עושים את זה כחקיקה קצרת טווח, כי מבינים שטבע החברה האמריקאית השתנה, הערכים שלנו השתנו, ואנחנו לא מעוניינים בחוק הזה, ולא מעוניינים להפוך ברים בניו יורק להיות עבריינים. אז זה היה הרבה יותר מתאים. חוקים כגון אלה צריכים תמיד להיות בעלי תוקף לעתיד, אוקיי, תוקף לעתיד, זאת אומרת, זה לא הרצון שלי שבעתיד יכבדו אותו, אלא הם לא רטרואקטיביים. כלומר, אין, החקיקה היא לא מתייחסת לעבר. אני אתן לכם דוגמה, יש כמעט כל חקיקה פרוגרסיבית עוברת על הכלל הזה חד וחלק. כי היא אומרת, נגיד, רק מי שהיה, לא יודע, עכשיו נגיד בחוקים חוק, נגיד, מי רשאי להיות שופט, רק מי שהיה עורך דין 7 שנים. עכשיו אתה אומר, עורך דין כבר היה 7 שנים. זאת אומרת, זה חוק שכאילו מחוקק על העבר, בלי יכולת לבנות ולעצב את העתיד, את העתיד שלי, על מנת לעמוד בדרישות החוק. הוא כבר מעניק כל מיני יתרונות למי שכבר היה במקצוע הזה, כבר היה באותו תחום עיסוק, או נגיד לך, אם מירי רגב הייתה מחוקקת את החוק של המכשירים האלה שצריכים להיות בכל רכב חדש למען שכחת ילדים, ואתה אומרת, כל רכב בשנת 1990, אז שוב, אם קניתי רכב בשנת 1989 או 1990, אז יכלתי לבחור בעצם, אבל לא, היא אומרת לי, זה כאילו רטרואקטיבית. עכשיו היא עשתה את זה בצורה יותר טובה, בצורה שיותר תואמת את שלטון החוק, היא אמרה, זה רק מהרכבים החדשים שיכנסו ב-2022. וזה כבר דבר טוב, היא לא מחייבת כל רכב חדש להתקין את זה. כל רכב יחסית חדש, היא מחייבת רק רכב חדש שתקנה בעתיד, וזה משהו שהוא עומד באידיאל של שלטון החוק. אוקיי, זאת אומרת שאפשר לחוקק חקיקה פרוגרסיבית תוך שמירה על העיקרון הזה, אבל אתה לא תגיע לגאולה. זאת אומרת, הרבה ילדים ישקחו ברכבים משנת ייצור 2017, כי עמדת בעיקרון שלטון החוק, ולא הבאת גאולה כאן ועכשיו. לעולם לא בעלי תוקף רטרואקטיבי. זהו עיקרון המקובל כמעט בכל מקום, אך לא תמיד הוא בא לכלל ביטוי בקביעה משפטית. אוקיי? בישראל, בפסקי דין, בהרבה מהם מדברים על זה, והמקום שהכי מדברים על זה, זה כמובן המשפט הפלילי. ופה, זה מזכיר לכם את תיקי נתניהו? הדבר הזה? איפה יש חקיקה רטרואקטיבית בתיקי נתניהו? יש. למה? למה זה? כן, כן, אתה צודק לגמרי. בדיוק. אז פרשנות יצירתית של החוק היא גם חקיקה. זאת אומרת, כשאני מרשיע מישהו בפעם הראשונה בהיסטוריה על משהו, והמשהו הזה מעולם לא נוסע, מעולם לא נבדק, מעולם לא אמרו באיזשהו קייס, תשמע, אתה כמעט מגיע פה לסיקור רועד, סיקור רועד זה בדיוק XYZW, אתה לא מורשע, כי אתה מקרה הראשון, אבל מעכשיו ידעו להם פוליטיקאים שמהיום הזה ואילך מעשים כאלה. זאת אומרת, אם הפסק דין הזה ניתן, והשיחה של נתניהו עם, לא יודע, אילן ישועה, או עם, לא זוכר קום לבוס שלו, לבעלים של וואלה, הייתה לפני, אז זה עדיין חקיקה רטרואקטיבית. צריך מאותו יום שבו ניתן פסק הדין, המפרש מחדש את העקרונות האלה, כמובן לא על ידי פקיד, שימו לב. לא על ידי זה שרשות מוסמכת אומרת, הפעם זה סיכור רועד, אתה לא תורשע, רק בפעם הבאה, מישהו, פוליטיקאי אחר יורשע. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על שלטון החוק וחקיקה רטרואקטיבית, זה ממש מסכל אפשרויות יצירתיות של פרשנות פלילית. בעיקר פלילית. אפשר להגיד שעקרון שלטון החוק הוא תקף הכי הרבה במשפט הפלילי. כי שם הכי מכבדים אותו. זאת אומרת, אין מענישים אלא על חוק שנחקק באותה מספר ימים או שבועות או שנים לפני המעשה. אם יש שתי דרכי פרשנות לחוק, פרשנות מקלה ופרשנות מחמירה, אנחנו תמיד נוקטים במשפט הפלילי בפרשנות המקלה. הפרשנות היא תמיד לשונית על פי האדם הפשוט והסביר ולא איזה מישהו שהוא גאון במשפטים. החוק צריך להיות ברור, חקיקה כלשהי כמו נגיד פגיעה ברגשות הציבור או דברים כאלה, זה מאוד מופשט ולכן לרוב לא מרשיעים על זה, אלא עושים כמו לזכות טיעון או מוצאים איזה עבירה אחרת יחד איתה, אבל לא מרשיעים בה לבד, כי היא מופשטת מדי ולא ברור בכלל מה היא מתכוונת. בעיקרון, עקרון המשפט הפלילי, עדיין נשמרה איזושהי מסורת של שלטון החוק שם. ואצל נתניהו זה פשוט עבר את כל הגבולות, זאת אומרת, עברו את כל הדברים האלה. אנחנו נראה, זה הכלל הראשון, שהחוק יהיה ברור, סליחה, לא ברור, שלא יהיה רטרואקטיבי, שהוא יהיה פרוספקטיבי צופה פני עתיד, שהוא יהיה לטווח ארוך, מקרים שאינם ידועים עדיין, לא שיעצבו מה זה סיקור רועד על פי מה שנתניהו עשה, אלא יהיה דבר שנקרא סיקור רועד, והסיקור רועד הזה, אם נתניהו נכנס לקטגוריה, בסדר, אז הוא נכנס, לפי הפרשנות הכי 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 מקלה, אם הוא נכנס, רק אז הוא יורשע. בגלל זה, אחד הטיעונים הכי חזקים שבאו עורכי הדין של נתניהו ואמרו, הם אמרו משהו מדהים, הם אמרו, תשמעו, בשום מדינה בעולם לא פרשו ככה שוחד. עזבו שבישראל מעולם לא פרשו ככה שוחד. בשום מדינה בעולם אין דבר כזה שנקרא סיקור אוהד. איך הוא היה יכול לדעת שזה דבר מופלל? הוא לא יכול לדעת. זה נוגד את שלטון החוק. אם הייתי שופט, הייתי אומר שרק על זה התיק נפל, כי זאת לא עבירה. אם רוצים לבסס את זה כעבירה, יתכבדו המחוקקים ויקבעו את זה כעבירה. או אפילו בית משפט. אין לי בעיה עם תקדים מחייב. חוקים כגון אלה צריכים תמיד להיות בעלי תוקף לעתיד, לעולם לא בעלי תוקף רטרואקטיבי, זהו העיקרון המקובל כמעט בכל מקום, אך לא תמיד הוא בא לתקלל ביטוי בקביעה משפטית. הרי זו דוגמה טובה לאותם כללים, מטה משפטיים, שחובה לנהוג על פיהם כדי ששלטון החוק ימשיך להתקיים. אז יש לנו דבר ראשון, צופה פני עתיד. וזה עיקרון שנראה לנו מפגר, אבל תראו, במשפט נתניהו הפרו אותו ברגל גסה. מספיק שהיו רק עוברים, שומרים על הדבר הזה, והיינו במדינה עם הרבה, עם חוק יותר ודאי, עם מערכת משפט יותר מתפקדת. זה שומר על המערכת יותר מאשר שזה שומר על נתניהו דרך אגב. כן, חבל, המערכת תופעת נתניהו היא תופעה שיש בה מעוררת הרבה רגשות מימין ומשמאל. גם עם הביסטים אפשר לדבר. זה, כאילו, זה לא שזה עכשיו רק הסונאים שלו אפשר לדבר, והרי שנאה הרבה יותר חזקה מאהבה, כידוע. אין לי מי לדבר. זאת אומרת, הוא דמות כל כך, נקרא לזה, חזקה, מוצלחת בתחומים מסוימים וכושלת באחרים. אבל משום מה נוצר שם המון רגשות. דרך אגב, הדבר הזה תקף גם כלפי כל החקיקה סביב נושאים של הטרדות מיניות ושל אונס. במקרה של קצב פרשו את זה נכון, פרשו את זה נכון, אני רגע אסביר את הסיפור, זה סיפור מאוד מאוד פשוט, אבל קצב ממש התמזל מזלו, למרות שהוא הורשע בסוף, בסדר? כאילו, אבל הפרשנות הייתה נכונה לפחות של בית המשפט. זאת אומרת, פעם אונס היה חדירה תוך התנגדות אלימה. דווקא אלימה. זאת אומרת, האישה צריכה להיות מתנגדת בצורה כוחנית, לא רק לא, אלא גם ממש לנסות להדוף בכל כוחה את הניסיון הזה. אם היא לא, אז זה לא היה אונס. זה היה החוק בזמן שקצב אנס את אותה זאת עם משרד התיירות או משהו כזה. החוק הזה שונה. טוב מאוד שהוא שונה. וגם אי הסכמה מילולית, או אי הסכמה שבהתנהגות, או שפת גוף של, 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 של התנגדות, נאסרה. בגלל שזה שונה, קצב היה אמור לשפט על בסיס האידיאל הקודם. כלומר, אידיאל, על בסיס החוק הקודם, שאומר, אונס זה רק באלימות, משני הצדדים, מה שנקרא. והצליחה להוכיח שהתנגדה באלימות מצידה. ולכן הוא הורשה. אבל תחשבו שהחוק הזה לא היה משונה, והיא לא הייתה מצליחה להוכיח שהיא לא הייתה אלימה, והשופטים היו אומרים, לא, זה אונס זה גם בעצם מבחינה מהותית, על פי הספרות הפמיניסטית, נשים יש להם נטייה לקפוא, וללללה, וגם זה אונס. זה פרשנות שאסור לעשות אותה, למרות שהיא כמובן הכי מוסרית, הכי נכונה, הכי צודקת, להעיף את ביבי המושחת הזה. שוב, הדברים האלה, הוא מדבר פה במשך הפרק גם, שהם מאוד מתחברים ללב, הרבה פעמים הנטייה הטבעית, הפוליטית שלנו, מאוד מתחברת, אבל אסור כאילו, במובן הזה צריך להישאר רציונליים. כמובן שאנחנו מדברים על סיקור רועד, שכמובן כל פוליטיקאי מדבר עם מאות אנשי תקשורת ביום, אז זה נשמע מופרך. התיק של ביבי באמת נשמע, תיק 4,000 הוא כל כך, לא, הזוי. הסברתי את התלמידים בתיכון, הם לא הבינו, אפילו כאלה שהם אנטי-ביבי, לא הבינו על מה מדובר בכלל, איך זה שמרשיעים אותו. איך זה ש... כן, כנראה הרשו אותו. אלא אם כן ימשיכו להיות כל מיני תקלות אדירות של הפרקליטות. אבל בואו נתפקד בביבי, כי אני רוצה שנדבר על שלושת הכללים, ואומנם יש לנו שתי דקות, אבל נראה לי שקצת נזלוג. המאפיין הראשי השני, שיש לדרוש מחוקים אמיתיים משיהיו ידועים וודאיים. כמעט בלתי אפשרי להפריז בחשיבותה של ודאות החוק לניהולה החלק והתקין של חברה חופשית. מסתבר ששום גורם יחיד לא תרם לבחירתו של המערב יותר מדין הוודאות היחסית של החוק ששררה בו. כשמנסים להבין למה המערב סגסג במהפכה התעשייתית, ולמה המהפכה הגיעה קודם כל אליו, ולא אל סין, שהייתה יותר מפותחת מבחינה טכנולוגית, או למקומות אחרים, אז זה הוודאות של החוק. כלומר, האידיאל הזה כבר היה קיים בחקיקה האירופאית, אפילו החקיקה הקונטיננטלית, שלא משנים חוקים רטרואקטיבית. בסדר? שימו לב, נראה לי שהוא כותב את זה, אם אני זוכר נכון, שגם חקיקה שמתחלפת מהר מאוד, מהר מאוד, והיא כולה פרוספקטיבית, צופה פני עתיד, היא גם חקיקה לא ידועה. כי כשאתה מתחיל לבנות את המפעל, אתה מסתמך על איזשהו סט של חקיקה, ואתה יודע שיקח הזמן להרוויח במפעל הזה 10 שנים, אתה בעצם מסתמך על זה, או אתה מקווה שהחוק לא ישתנה במשך 10 השנים הקרובות. דרך אגב, גם שינוי של שיעורי מס, זה שינוי שהוא מאוד מאוד בעייתי, למרות שהוא לא חוק בכלל, הוא תקנה. שר אוצר חותם וועדת הכספים מאשרת, ואם הם משנים את שיעורי המס בצורה משמעותית, אז שוב, הבעל מפעל לא יודע את זה, כי זה בעתיד. יש בזה גם בעייתיות. זאת אומרת, במובן הזה אני כן מסכים סיגלית. החוק צריך להישאר בתוקפו תקופת זמן מסוימת שמאפשרת הסתמכות כלפיו. וזאת אף על פי שוודאות גמורה של החוק הוא אידיאל שאנו חייבים לנסות להתקרב אליו, אך לעולם לא נוכל להשיגו בשלמות. התייחסות מזלזלת למידת הוודאות שהושגה נעשה אופנתית. ומטעמים מובנים כשלעצמם, עשויים עורכי דין לזלזל בכך, שהרי הם מתעניינים בעיקר בנעשה בערכאות השיפוטיות. בדרך כלל עליהם לטפל במקרים שבהם פסק הדין אינו ודאי וברור מראש. זאת אומרת, שימו לב לדבר הזה. עורכי דין מתי מתערבים? כשיש מקרה גבול. כשאין מקרה גבול והחוק נוטל באופן מפורש לטובתו של אחד הצדדים, יש מיד פשרה, מגיעים לעמק השווה, לא צריך בכלל לתבוע תביעה, כי תביעה מטילה המון עלויות על שני הצדדים, ובמיוחד על הצד המפסיד. אך את מידת ודאותו של החוק, יש לדון לפי המחלוקת שאינן מוליכות לשפיטה, משום שבהן התוצאה נעשית ודאית כבר משעה שבוחנים את המצב המשפטי. המקרים שלעולם אינם מובאים לפני בתי הדין הם קנה המידה לוודאות החוק, לא אלא מובאים בפניהם. הנטייה המודרנית להפריז באי-וודאות הזאת היא חלק מן המערכה נגד שלטון החוק שעליה עוד נעמוד בהמשך. ועל זה אמר השופט אהרון ברק, שום חוק ושום חוזה לא מתפרש באופן מילולי. לא ניתן להבין שום מילים. יש ציטוט מאוד מאוד מפורסם של ברק. היא מופיעה גם בספר של גדי טאוב, נעדים ונייחים. אני לא זוכר אותה כרגע במדויק, אבל זה הרבה יותר מחריד ממה שאמרתי. אם אני זוכר נכון, הוא כתב בפסק דין, לעולם אין הלשון מתפרשת בזכות עצמה או על בסיס עצמה. תמיד יש חשיבות להפעלת שיקול דעת והכנסת ערכים וכל מיני קשקושים כאלה. העיקר הוא שאפשר לחזות מראש את פסיקותיהם של בתי הדין, ולא שאפשר לנסח במילים את כל הכללים הקובעים אותם. זה המשפט הכי חשוב כאן בכל השלטון החוק הזה. כשאנחנו מדברים על בתי משפט, אנחנו בעצם צריכים לבדוק את בתי המשפט, האם הם מקיימים את עקרון שלטון החוק, או אם החוק עצמו, דרך כלל, יכול להיות שיהיה חוק כל כך לא ברור, שבתי המשפט לא יוכלו לפרש אותו לפי העיקרון של לחזות מראש. אוקיי, החוק, יש פה שני תנאים בעצם, שהחוק יהיה מאוד 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 ברור, ושבתי המשפט יפרשו אותו בצורה לשונית וברור, שניתן לחזות אותו מראש. זאת אומרת, באידיאל של שלטון החוק, ניתן כמעט באופן כללי, 90, 95, 99% מהפסק דין, לדעת מראש. כי החוק ברור, בתי המשפט מפרשים באופן יחסית עקבי, יחסית צפוי. ככל שזה פחות צפוי, מה בית המשפט יפסוק? וככל שזה פתאום פסק דין מפתיע ותקדימי, ושאף פרשן משפטי הכי בכיר שיש יכול לחזות, אתה יודע שזה שלטון אדם ולא שלטון החוק. וכל חקיקה פגומה, כמו חוזים יש, סליחה, מסע ומתן לקראת קריטתו של חוזה, שננהל בהגינות ובתום לב. מה זה הגינות, תום לב? מי יקבע מה זה? אז כל מקרה קונקרטי וקונקרטי, בית המשפט מחליט מהם גבולותיו של תום לב והגינות, וכשלמדתי את זה בדיני חוזים, בשנה א' במשפטים, לקחנו מלא 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 קייסים של בית המשפט, וניסינו להבין דרך זה מה הם גבולות התום לב, מה מותר, מה אסור. נגיד, אם מישהו בא ורוצה לשלם עכשיו במטבעות קטנים של 10 אגורות, איזשהו סכום של חוזה, אז זה לא בתום לב. בסדר? ויש מלא 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 מקרים כאלה. ואז שאלנו את המרצה, איך נדע איזה עוד דברים יקבעו בעתיד, עם התפתחות הטכנולוגיה, עם שינוי של ערכים בחברה הישראלית. זאת אומרת, מה, זה ישתנה? השופטים יחליטו, הם ידווחו לנו את מה זה תום לב בעתיד. כלומר, זה כל הזמן living constitution. כל מיני ידכנו אותנו בחוק מחדש. עכשיו, שוב, זה חקיקה רטרואקטיבית, וזה גם לא ודאי. עכשיו, זה לא ודאי בגלל שהחוק לא ודאי. לא בגלל שבתי המשפט לקחו לעצמם דרור. זה גם בעיה. אני אבל לא מאשים את בתי המשפט. בלבד. רגע, בוא נקרא זה עד הסוף. מי שתובע בתוקף שפעולותיהם של כל בתי הדין תיתמנה לכללים הקיימים מלכתחילה, אינו תובע שכל הכללים האלה יהיו מפורשים, שיהיו כתובים מראש ובעריכות. מי שמתעקש על הדבר הזה האחרון, אכן חותר לאידיאל שאין להשיגו. יש כללים שלעולם לא נוכל לנסוח מפורש. רבים אלה אפשר יהיה לזהות רק משום שהם מוליכים לפסיקות עקביות וניתנות לחיזוי. זאת אומרת, כל מה שהוא אומר, רק שיהיה ניתן לחיזוי. לא מעניין אותו אם זה כל כך ברור וזה. אם זה ברור, זה כנראה ניתן לחיזוי, ואם זה ניתן לחיזוי, זה ברור. אבל לא שזה יהיה מפורש וכתוב בעריכות וחקיקה שלוקחת מספר עמודים רק כדי להגדיר את כל התתי ותתי מקרים. ואנשים שהם מנחים יכירו אותם לכל יותר כגילויים של איזו תחושת צדק. כלומר, אם שלטון החוק באמת מתקיים והחוקים הם ברורים, אז החוקים אמורים להיות להם איזשהו מין אלמנט אינטואיטיבי, כלומר שהוא מתיישב על הלב. שוב, זה קצת משהו שאפשר להגיד שקשה לי איתו, כי אני לא מספיק מבין מה זה תחושת צדק בהקשר הזה של שלטון החוק ושל חקיקה. אז אני חושב שגם בלי זה מספיק עם המשפט שמסומן בצהוב, ואנחנו לגמרי יכולים להתחיל לבקר את מערכת המשפט שלנו, וגם המחוקקים שלנו, שפשוט לא מחוקקים חוקים טובים. הדרישה השלישית, עכשיו פה אנחנו מגיעים כמובן, הרי אי אפשר בלי שוויון, נכון? אז פה, שוב, משפט נתניהו נכנס חזק. הדרישה השלישית של החוק לעמיתו היא שוויון. חשוב להגדיר את הדבר הזה לא פחות מאשר את האחרים, אלא שהגדרתו קשה הרבה יותר. החובה שחוק כלשהו יחול במידה שווה על הכל, אין פירושה רק שעליו להיות כללי במובן שהגדרנו. ייתכן שחוק יהיה כללי לגמרי, והתייחס אך ורק למאפיינים פורמליים של אנשים המעורבים. ראש ממשלה שכיהן מעל 8 שנים לא יוכל להיבחר לכנסת הבאה. נכון? זה בדיוק זה. זאת אומרת, יש בן אדם אחד בעולם שהחוק הזה מכוון אליו, או בוא ניקח דוגמה מימין. היה חוק שאומר שניתן למנות את נשיא לבית המשפט העליון רק מי שנותרו 3 שנים לתום כהונתו. לגרוניס נשארו 2.10 חודשים. אז שינו את זה כך שגם גרוניס יוכל להתמנות. כמובן, זה נבלה וזאת טריפה. כמובן, לא לאפשר לנתניהו להיבחר, זה לא פגיעה קלה באיזשהו מינוי של מישהו לכהונה של נשיא בית המשפט העליון, מישהו שחסרים לו חודשיים לפזם. זה פגיעה מאוד עמוקה במנגנון הדמוקרטי, לא לאפשר למישהו להיבחר. אפילו נראה לי לאסירים מותר להיבחר לכנסת. ואם זאת יקבע תקנות חדשות לקבוצות השונות. ברור שאין מנוס מסיווג כלשהו בכגון זה, אפילו בתוך הקבוצה של אזרחים בוגרים הנושאים באחריות מלאה למעשיהם. אבל סיווג במונחים מופשטים תמיד אפשר להביאו לנקודה שבה הסוג הנבחר כולל בעצם אך ורק אנשים פרטיים מוכרים או אפילו איש אחד בלבד. וזה לגמרי מה שאמרנו על גרוניס ונתניהו. כמובן גם אחת הדרכים של החקיקה הישראלית להפלות את הערבים לרעה היא להגיד רק יוצאי צבא יקבלו קרקע ביישוב, לא יודע, יישוב פלוני אלמוני. או להפך, נגיד, אם אנחנו רוצים עכשיו כמו שגברת זנברג רוצה לעשות, היא רוצה לעשות תיק קליטה למי שחוזר בשאלה מהציבור החרדי, אז איך יגדירו חוק הזה? לא יגידו חרדי ש חזר בשאלה יקבל זה וזה, כי זה לא מוגדר, זה מופשט, עכשיו אני אגדיר את עצמי חרדי, מה זה פוליטיקה של זהויות? אז לא, זה לא פוליטיקה של זהויות, כנראה שהחקיקה הזאת תעוצב, בדיוק כמו חקיקות אחרות שאנחנו מכירים לגבי הציבור החרדי, מי שלמד במוסד חרדי מוכר בזמן התיכון במשך 3 שנים לפחות, וסיים אותו בהצלחה, זכאי להטבות כאלה ואחרות בלימודים אקדמיים או דברים כאלה. זאת אומרת, שלטון החוק השוויוני זה לא שלטון שמכיל כללים מסוימים כלפי אתיופים, כלפי חרדים, או כלפי נתניהו בלבד. הוא משהו שחל על כולם, באמת. עכשיו, תגידו לי בצדק, יש נכים ויש כל מיני דברים מסוימים שאנחנו צריכים לתת להם מענה מיוחד. אז באמת, יגיד לכם הייק, נכים לא טופלו על ידי המדינה, על פי המסורת שאנחנו מכירים. שוב, כי המדינה לא הייתה מספיק עשירה, וכי נכים ממילא מתו מהר מאוד, ולא הייתה לא פיזיותרפיה ולא מערכת רפואית לתמוך בהם, אז גם בכלל לא היו נכים, כמעט בכלל. ואם היו נכים, אז היה אחד לאיזה אלף שמשפחה שלו דאגה לו, וזהו. והם שרדו את אותו מספר שנים עד שנהיה להם פיצי לחץ ומתו. לצערנו הגדול, אבל בקיצור, המסורת שלנו הרבה פעמים נותנת לנו איזה שהם עקרונות, אבל לא נותנת לנו כללים איך להתייחס לנכים, איזה שהם כללים פרטניים. יש להודות שגם אם נעשו ניסיונות מחוכמים רבים לפתור בעיה זו, לא נמצאה אמת מידה מניחה את הדעת שתגיד לנו תמיד מה סוג הסיווג העולה בקנה אחד עם השוויון בפני החוק. מי שאומר, כמו שרבים נוהגים לומר, שאסור לחוק להבדיל הבדלות בלתי רלוונטיות, או שאסור להפלות בין אנשים מטעמים, הדבר כמעט יחיד שיש בדבריו, סליחה, הדבר היחיד שאינם קשורים, סליחה, שנייה, אבל אני אקרא את זה שוב. או שאסור לו להפלות בין אנשים מטעמים שאינם קשורים כלל תכלית של החוק, הדבר כמעט יחיד שיש בדבריו הוא התחמקות מן השאלה. במובן הזה יש פרק מעולה שהוקלט, נראה לי אתמול, על ידי עומר מואב וטילה שמפלבי, בפודקאסט המעולה שלהם, איך זה נקרא? איך הוא נקרא? בדיוק, עושים חשבון, והם מראיינים שם איזה מומחית מאוד נחמדה, לאפליה. ובעצם, נניח שניח שמראיין את ארז ואת אלון, שאתם דומים בהמון פרמטרים, כי אתם אחים ואתם אותו מצב סוציו-אקונומי ואתם גברים וכו' וכו', אז אני יכול לתת לקבל את אלון, כי יש לו תואר רלוונטי במקצוע שאליו אני ממיין אתכם. אבל אם אני בוחר את אלון בגלל פרמטר לא רלוונטי, שוב, אנחנו פה בסדר ברלוונטי, טעמים שאינם קשורים, טעמים בלתי רלוונטיים, את זה אני מפרש, אז זה אפליה. אם הטעם הוא לא רלוונטי, זה שאלון במקרה ממוצא אתיופי. עכשיו, באמת נשאלת השאלה, במובן הזה של שלטון החוק ושל דינים של אפליה, האם דינים של אפליה יכולים להיות חלק משלטון החוק? כי אם יוכח שאתיופים עובדים פחות טוב, או שבממוצע הם פחות מתחייבים לעבודה, או שנשים רוצות יותר לצאת מוקדם, באופן כללי, לא אותה אישה שאני מקבל, ואני פוחד מהדבר הזה, אני פוחד מאישה שנכנסת להיריון, אז זה כאילו פרמטר רלוונטי, אבל שלא ראוי שהוא יהיה רלוונטי. אתם מבינים כאילו, כל הדיון שלהם שם בפרק הזה היה דיון מאוד מעניין, כי הם כל הזמן ניסו לדבר כלכלה, והם הכניסו שם כל הזמן מוסר. שנייה, ברור שנשים, אפילו אם הן פרודוקטיביות הרבה יותר, ואפילו אם הן מסודרות הרבה יותר, ונותן תוצר יותר טוב, יש את הפרמטר הזה של היריון, ואנחנו אולי נכבד מעסיק שלא רוצה להעסיק, כי זה פרמטר רלוונטי. ואז הם ביד אמרו, לא, לא, לא. הפרמטר הזה לא ראוי שהוא יהיה רלוונטי. אסור לשקלל אותו. זאת אומרת, הוא כמובן רלוונטי, הוא כמובן קשור לתפקוד בעבודה, לאופי העבודה, להרבה מאוד דברים, אבל אסור לכלול אותו. הוא לא, ערכית, זה בעיה. אף על פי כן, גם אם אפשר שכך יהיה החוק, אחד מאותם אידיאלים אמורים על הכיוון בלתי, סליחה, בלי לקבוע בעוד, באמת את המטרה, שלפיכך אולי יישארו תמיד מעבר להישג ידינו. אינו חסר משמעות. כבר הזכרנו דרישה אחת חשובה שיש למלא, שאלה הכלולים בכל קבוצה שנבחרה יודו בלגיטימיות של ההבדלה לא פחות מאלה שמחוץ עליו. הדבר הזה הוא בעצם המבחן לכל הדינים האלה של אפליה. אם הרוב מקבל את האפליה שלו, או אם אותה קבוצה שלא הופלטה לטובה, או שהופלטה לרעה, מקבלת את האפליה הזאת, וטוב לה עם האפליה, אז זה עומד באידיאלים של שלטון החוק. ובאותה מידה חשוב שנשאל, אם יכולים אנו לחזות מראש, איך ישפיע החוק על אנשים מסוימים עם לב. האידיאל של שוויון החוק מכוון לשפר במידה שווה את סיכויים של אנשים שעודם אלמונים בשבילנו, אך אינו עולה בקנה אחד עם גרימת טובה או נזק לאנשים ידועים בצורה שנוכל לקבוע מראש. אנחנו נצטרך לעצור פה, כי זה ממשיך ומבואר, והאייק הוא מאוד יסודי, כמו שאתם רואים, והוא עושה לנו המון המון שכל. כמו שאתם רואים, אני הרבה יותר אוהב את הספר הזה מדרך לשעבוד, וגם זה נושא אהוב עליי, כי הוא מאוד מדאיג, אבל אנחנו נעצור כאן את, את הקריאה המודרכת. לא, אנחנו, אם תרצו, אנחנו נסיים אותו. האמת היא, אני באמת צריך לעשות שיעורי בית, ולקרוא שוב את הפרקים שלא סיימנו, ולבחור משם קטעים, כי הוא באמת נכתב לאור מלחמת העולם השנייה והנאצים. כאילו, ההשוואה של פרוגרסיבים לנאצים היא נחמדה, היא נקרא לזה, יכולה לעורר הדים בדיון ציבורי, אבל היא לא מה שהכי מעניין אותי היום. אותי מעניין איך שומרים משטר חופשי, ואיך לא איך, אם עושים סוג מדיניות מסוימים, זה דומה לנאצים. בסדר, זה דומה לנאצים. בסדר, הנאצים עשו הרבה דברים. חלקם מעולים, כמו להילחם בצורה מדהימה, ואחר כך ארצות הברית לא הוציאה את הגנרלים שלהם להורג, אלא לקחה אותם לווסט פוינט כדי שלמדו את האמריקאים איך נלחמים. כי שיטת פיקוד האמריקאית הייתה מיושנת, והגרמנית הייתה הכי טובה בעולם. אז זה שמשהו נאצי זה לא משהו רע, זה אומר שהוא נאצי.